אנחנו מתחילות מאמצע השיעור, אבל לא נורא. אתם יכולות להצטרף אלינו גם פה. באמת, מה שתפארת שואלת, היא בעצם שואלת, למה הקדוש ברוך הוא מצמיח את הגאולה באופן כזה, ששרים הולכים כעבדים על הארץ? זאת המטבע הלשון שהרב כותב, בסדר? למה עם ישראל, שבאמת כל אוצרות הרוח, איך בגויים מכנים את עם ישראל? היו מכנים את עם ישראל. עם הספר, בסדר? מה זה עם הספר? מה זה הספר? התנך, כן. הספר שממש משתית את כל סוגיה שתרצי לדבר עליה, כל עניין שתרצי לחשוב עליו, כל דבר שתרצי שיהיה לך איזושהי הסתכלות יותר עמוקה, הכל מטופל. תודה רבה, צדיקה. ברוך אתה, אדוני, אני חושב שאני אמין. הכל נמצא. למה עם ישראל באמת צריך לעשות סיבוב כזה? עכשיו, הסיבוב הזה הרבה יותר מורכב, בסדר? מה שתפארת אומרת לנו, אי אפשר היה להיות ציונים דתיים, נכון? מי שקרא פעם מעשה הבא בחזון זה לכבוד שבת ארגון, טוב? קראתם? של יחיאל אליאש, תקראו, זה ספר ממש יפה, פעם חילקו אותו בסלק, כבר לא עושים את זה? נמזוף בהם. מה? הביאו לכם? הנה, להעלה לביאו. חבל. אבל גם היה ספר של הרב נריה, כזה חצי חום, עם פרצוף של הרב נריה עליו. נכון, איך קוראים לספר הזה? אני שכחתי. שחר אורו, נזכרתי. אופ, אתם רואים, המוח שלי לפעמים מפתיע אותי. תדעו לכם שזה גם ספר, באמת, זה באמת לא, זה לא, זה ספר מדהים. זה לא ספר עלילה בכלל, אבל מי שרוצה קצת להתחבר לאיך הדבר המופלא הזה שנקרא הציונות הדתית הוקם, היום יש הרבה ביקורת על הציונות הדתית. שמעתם על הסקר הזה שעשו על דתלשים מכל מיני זרמים, ואז ראו שאצל חרדים יש הרבה פחות דתלשים, ואצל חילונים באופן מפתיע יש הרבה פחות דתלשים, באמת מוזר, אבל איך יחקו? אבל כאילו הראו שבחברה שלנו, של הציונות הדתית, באמת יש הרבה מאוד נשירה מהעולם הדתי, וזה באמת מאוד מאוד מורכב לקחת שני דברים. מה זה שני דברים? זה החיים שלנו, החומר והרוח. החומר זה בניין הארץ והציונות, ולחיות באמת חיים שמחוברים לכאן ועכשיו, לכל רבדי החיים, ומצד שני להישאר מחוברים. זה ממש יעקב אבינו, אמרנו את זה בשיעור של פרשת שבוע, שזה היה יעקב אבינו, החיבור, הוא הסולם, בסדר? הוא הסולם בין השמיים והארץ, וזה באמת משימה מאוד מאוד מורכבת, מאוד קשה. לא סתם, אני לא חושבת שזה כאילו דבר שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אז סבבה, אז יהיו הרבה דתלשים, לא נורא, נוותר. כאילו זה מורכב, אז זה הפסולת של התהליך המורכב הזה. לא שדתלשים בפסולת, התכוונתי שזה החלילה, חס ועליה. ואת זה דווקא את לא לזה התכוונתי. התכוונתי להגיד שזה ההפסדים של הפסדר, כאילו מלשון הפסד, של המורכבות הזאת. ממש לא בשוויון נפש, השם ישמור, זה נראה לי אחד מהניסיונות הכי קשים, שמישהו מהמשפחה ומישהו שיקר לך, הוא עוזב תורה ומצוות. אבל זה באמת דבר מאוד מאוד קשה לחבר את החומר והרוח. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו כל בוקר, נכון? החסד הזה שמודה אני, שהוא מחזיר לנו את הנשמה. גם במובן הפרטי וגם במובן הלאומי. איך בונים מדינה, מדינה כזאת? כשבן גוריון היה ראש הממשלה, וירושלים זוכרות שבהקמת המדינה, העיר העתיקה, מה קרה לה? היא נשארה אצל הירדנים. לצערנו, שחררו, לא שחררו, הצליחו, שחררו עוד פעם, כבשו אותה. בסוף היא נשארה אצל הירדנים. בבן גוריון, מה הוא מציע? שעיר הבירה של מדינת ישראל תהיה? יודעת? אז הגיע הזמן לדעת. מה הוא הציע? תל אביב, כן. הוא אמר, תל אביב, זה המילים. תל אביב, הישן, התחדש, חלס. הוא אמר, בסדר, יום יבוא, נשחרר את ירושלים, נהפוך את העיר העתיקה למוזיאון. זה יהיה מוזיאון. מוזיאון למורשת של עם ישראל. זה באמת היה הרעיון שלו. בסדר, תפארת, כשאת אומרת הציונות הדתית, זה הרבה יותר עמוק מזה. נראה לי דיברנו פה פעם אחת על מערכת המשפט. כל מערכת המשפט שלנו היא מושתתת על משפט חילוני. בסדר? בגלל שמדינת ישראל היא מדינה חילונית, פעם להיות חייל בצהל זה היה הרבה הרבה יותר חמור ממה שזה היום. גם היום זה לא כזה דבר פשוט. להיות דתי בצהל. אבל פעם עוד היו צריך להיאבק על כשרות, דבר הכי הכי בסיסי. הרב זרח ברפתיק, כשהמדינה הוקמה וצהל הוקם, הוא ממש נאבק על זה שלפחות האוכל בצהל יהיה כשר, שיהיה פקודה, שבשבת שומרים על צביון של שבת, מי שלא חייב לחלל שבת בשביל פעילות מקצועית. זה באמת סוגיות הרבה הרבה יותר קריטיות מאשר האם אני יכול להיות ציוני דתי או לא יכול להיות. כל המדינה הזאת היא קמה על ערכים חילוניים. דרך אגב, בגלל זה העולם החרדי ממש מאוד מאוד קשה לו, בסדר? עם מדינת ישראל. זה לא כזה פשוט. שאנחנו בוחרים מעולה, אנחנו רוצים להיות שותפים, אנחנו רוצים לתקן, אבל זה דבר מאוד מאוד מורכב, שהחברה שלנו, המדינה שלנו, היא מושתתת על ערכים חילונים. ואנחנו שואלים, מעמיקים את השאלה שלך, איך ייתכן? מה היה קשה לקדוש ברוך הוא? להקים איזה בן גוריון כזה דוס, שנראה כמו דרור ויינברג עליו השלום, בטוח היה לו כאלה במערכת. להביא איזה מישהו כזה קריזמטי שהוא יוביל אותנו ליראת שמיים, לתיקון, להקמה של מדינת ישראל, ככה הרב כותב, יסוד כיסא השם בעולם, שזה יתחיל על ההתחלה ישר. למה הסיבוב הכל כך ארוך הזה? אז כדי שקצת נבין, טוב, מוכנות, יש מושג שהרב קורא לו, הוא בעצם מתאר אותו, זה לא רק, זה לא מושג שמתחיל אצל הרב, בחזקל יש נבואה שמדברת על הכוח של הכפירה, טוב? ומה התפקיד שלה? למה בעצם הקדוש ברוך הוא יצר בעולם אפשרות כזאת לכפור? זה אפילו לא להתלבט, לא שיהיו לך שאלות באמונה, לא שתשב עם הרב ותעשה התוועדות, ואז יהיה לך חומץ לשאול כל מיני שאלות שמטרידות אותך. הכפירה זה משהו ממש חזק, טוב? זה ממש לכפור, בחזקל זה כתוב על זה, הוד הקרח הנורא. ככה הנביא מכנה את הכפירה. מה זה הוד הקרח הנורא? היום אנחנו ממש באנטרטיקה, בשבילך מוריה. מה אתם מציירות על זה? קרח זה מקום שמה? כן, ממש. לא צומח בזה כלום. כאילו גם פיזית, נכון? אז זה אפילו לא השלג הרך והחמוד הזה. מכירות? עוד לא יצא לכם? אולי השנה יהיה. פללו על זה. כשיורד שלג, אז בהתחלה זה רך כזה, וכולם קופצים על השלג וזה כיף. ואחרי זה הופך להיות אוח כזה, אפילו שורט כזה בידיים, לא כיף. נכון, רחל? לא. כשזה נהיה מגיל כזה, כבר קרח זה לא משהו. אבל ככה זה קרח, זה שורט. מי שפעם אפילו הייתה ברופא שיניים ושמים כזה קוביות קרח לפעמים, לא. אז זה אפילו פוצע כזה את השפתיים, זה נדבק כזה. זה קרח, זה הכיפאון של הכפירה. ואנחנו שואלים, אז למה ככה? זוכרות את מי שזוכרת, בדף הזה של פסקה א' מצד השני שלו, יש את השיר הזה של אל תשמע בני, מי שרוצה יכולה להציץ. אבל הוא ממש מתאר לנו את הקאט, כאילו גזירה כזאת, שהדור הצעיר בא ואומר, יאללה, דוסים, ביי, לא רוצים אתכם. אל תשמע בני לתורת אב, אל מוסר אב, לתורת אם, אל אוזן תא. דרך אגב, הקיבוצים הראשונים התחילו מסע המושבות, בדיוק באריאל עושים עכשיו הרשמה למסע המושבות, אז זה מזכיר לי. נכון? כשהרב קוק הסתובב במסע המושבות, זה נראה כזה פסטורלי וכזה חמוד. אתם יודעות מה הוא עשה שם? הוא בא למושבות, ומה הוא התחנן? התחנן. שמה יהיה שם? יודעות? זה לא היה הידברות של גשר, והם לא קיבלו אותו בפרחים ושושנים וסוכריות. מה היה שם? הוא בא והתחנן אליהם. שבמושבות החדשות שמקימים בארץ ישראל ישמרו על שלושה דברים: שבת, כשרות וטהרת המשפחה, שיהיה מקווה. אומר, מי שרוצה ללכת למקווה, איך תקימו בתים בעם ישראל אם נשים לא יכולות לשמור על טהרת המשפחה? איך? לפחות שברחוב יהיה שבת, שיהיה מבנה של בית כנסת, שכשאתם עושים אירועים משותפים לכל היישוב, לכל המושבה, שיהיה מינימום של כשרות. הוא התחנן. מה אתם חושבות שאמרו לו? לא.
גירשו אותו.
חלק מהמקומות ממש, לא יודעת אם גירשו אותו באבנים, אבל הרבה מקומות אמרו לו, עזוב הרב, כאילו מי קרא לו הרב בכלל, אל תתעסק, כאילו תן לנו לחיות את החיים שלנו, בסדר? מה לי ולסבתא שלי שחצבה בקרח, בנערות, בפולין, כדי לשמור על טהרת המשפחה? לא היה נחמד, גם לי היה נחמד לעשות מה שבראש שלי. זה הכפירה, טוב? טוב. אז בוא ננסה להבין באמת למה הקדוש ברוך הוא מצמיח ככה את יסוד כיסא השם בעולם. את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, היא ראשית צמיחת גאולתנו, טוב? שלא יהיה ספק. היא לגמרי ראשית צמיחת גאולתנו. אנחנו רק רוצים להבין למה ככה. אז נראה לי שכבר סיפרתי לכם שיש מילון של הרב קלנר, אף פעם אני תמיד מסתכל, פעם תרמנו אותו למדרשה. אז יש, אני יודע, היה אני יודעת, לאן הוא נעלם אני לא יודעת. זה חלק מהנזילה. של הספרים במדרשת שירת חברון. זה נקרא מילון הראייה. הרב קלנר פשוט לקח כל מיני מושגים שהם חוזרים על עצמם הרבה. לא, את לא צריכה להביא את זה מצולם פה, אני רק מספרת לכם. שתדעו שקיים ספר כזה. מי שתחפש פעם, תרצה איזה מושג, אז יש את זה כאן, היה את זה כאן, לא יודע. בקיצור, הוא מסביר מתוך כתבי הרב, יש, יאללה, יופי. מי שלומדת משהו ברב ולא מבינה, יכולה לפתוח, וזה גם, אם היא לא תבין, לא נורא, תבין משהו. אני תמיד מרגישה שכשאני לומדת פסקאות של הרב קוק, אני מריחה אותה, מתבשמת מהאווירה, משהו, לפחות, ייכנס. להבין עד הסוף, זה לא מתפקידי. אז מה הרב מגדיר לנו, מה זאת כפירה? כפירה, מה אתם אומרות, מה זאת כפירה, לפני שנקרא? מה אתם מבינות, מה זה? מה? את לא יכולה להסביר מילה עם אותו שורש. כן, כן, ממש, זה בדיוק מה שהוא כותב. אבל תראי מה הוא כותב יותר מזה. את אומרת לא להאמין במשהו. זה, זה... כן. כן, זה ממש התנגדות מאוד מאוד חריפה למשהו. את אומרת למרוד. לפעמים זה יהיה ממש בצורה של מרד, לפעמים גם מרד שקט כזה. זה יכול להיות. אבל כן, זה ממש להתרח... מה? לפעמים זה גם דווקא. נכון? לפעמים זה גם ממש לעשות את הקונטרה בצורה מאוד חזקה. שכולם ידעו, שכולם יראו, שאני ידע, שאני... הסתלקות האדם מחיבור של קדושה, מהתקשרות האלוקית, המחשבה הגרועה של הסתלקות מוחלטת מהאלוקות. אז כפירה, בהגדרה השנייה הוא טיפה מרחיב את זה לא רק לריבונו של עולם, אמונה באפסיות, ברקנות, בביטול ושלילה מוחלטת, בעומק העדר. כל עניין מדעי שמאיזו סיבה אין לו דרישה אצל בני האדם, והיא הדרישה הגיעה לידי מדרגה גדולה, הרי הוא נחשב כאילו אינו. מה הרב מסביר לנו בעצם? מה זה כפירה? זה אדם שבא ואומר עכשיו, אני מסתלק מכל קשר עם ריבונו של עולם. שלום. אין לי קשר, שום דבר. אני ממש מבחינתי, ריבונו של עולם אינו קיים. אפשר לעשות דבר. עכשיו תקשיבו, אני לא מדברת פה למי שכופר. אני מדברת אלינו, בסדר? להבין מה זה גורם לעם ישראל, התהליך הזה של הכפירה, ולמה הוא כל כך נצרך. טוב? אדם יכול בעצם לחיות את החיים האלה ולהגיד אני כופר בריבונו של עולם? מה אתם חושבות? כן, אבל מאיזה רובד את מסתכלת על זה? מה יקרה לו?
הם אפילו לא אומרים אני כופר בריבונו של עולם.
כן, אני שואלת, אנחנו בתור אנשים, זה ברור שיש אנשים כאלה, בוודאי. אני שואלת, אני רוצה שננסה להבין מה זה גורם לנפש של אדם שהוא חי פה. אנחנו מאמינים שריבונו של עולם הוא מה? אז אפילו עוד, בטח כפיות טובה. אבל שנייה, אני רוצה להגיד רגע דקה משהו קודם לכן. אנחנו מבחינתנו, ריבונו של עולם, איפה הוא נמצא? בהכל. כל העולם כולו זה ריבונו של עולם. זה גילויים, זה, לא יודעת, אני לא יודעת לדבר במושגים קבליים כי אני לא מבינה בזה כלום, אבל נכון? מה אנחנו מבינות? שכל מה שקיים במציאות, הקיום שלו זה מנקודה של קדושה שיש בו. כשאדם מסתובב בעולם והמחשבה הבסיסית שלו, והאמינה היסודית שהוא הולך איתה, זה אין אלוקים, עוד שנייה נסביר את זה יותר לעומק, זה יוצר אצלו מורכבויות מאוד מאוד חריפות, מאוד מאוד חריפות. אבל אפילו קודם לזה, מאיפה זה בא בכלל? היכולת הזאת היא לכפור, לכפור. למה זה כל כך קל לא להאמין לריבונו של עולם? כי מה?
כי
לא ראינו אותו, נכון. וגם כי זה נורא מחייב, נכון. אבל הרבה פעמים אני מרגישה שנכון, יש כזה לפעמים שאומרת, רק תוכיחי לי שיש ריבונו של עולם, הנה עליי, אני עושה הכל, אני מתנהגת כמו שצריך. וואי, אתמול דוד המתוק הזה, הם למדו הלכן. אולי אתם תענו לי תשובה ואז אני אדע מה לענות לו. לא היה לי זמן לפתוח, באמצע שאני מכינה חלות. עכשיו שנייה אני פותח את ספר יהושע. אז הוא אומר, אבל למה הוא לקח מהחרם? כזה מאמי. נו, אז למה הוא לקח? אז כשתקבלו תשובה תגידו לי. מה שאני מתכוונת להגיד זה שילד קטן, העולם שלו הוא כזה תמים, וברור שאם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות משהו, אז איזה סיבה יכולה להיות לך לא להקשיב לו? טוב? נכון? זה מה שאת אומרת. כשאתה יודע שיש אלוקים, זה מחייב. אבל באמת, כמו ששרה חמדה אומרת, זה קאץ', יש פה איזה קאץ' מובנה באמונה שלנו בריבונו של עולם, שהעולם הזה הוא מאפשר לנו ולא מאפשר לנו להאמין בריבונו של עולם. מה הכוונה? למה אני מתכוונת? שבחושים הכי פשוטים שלנו, ריבונו של עולם כאן או לא? לא. נכון? את מסתכלת בשמיים, או לא יודעת, בסידור, איפה שאת רוצה תסתכלי. את רואה אותו פיזית, את שומעת אותו פעם מדבר אלייך, את יכולה ללחוץ את היד, את יכולה לשלוח לו הודעת פעם הבנות שלי הראו לי איזה סרטון כזה, שכאילו מישהו מתכתב עם ריבונו של עולם באיזה וואטסאפ כזה, זה היה מזה מצחיק. אבל וואלה, זה היה ממש נחמד. היית שואלת אותו משהו, היה עונה לך. היו תקופות שכן, בסדר? כשיש נבואה, כשיש בית מקדש, זה הגעגוע הפנימי הכי הכי עמוק שלנו, לנוכחות הוודאית הזאת של ריבונו של עולם. אבל באמת יש משהו מאוד קשה, כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אבל הוא ממש מאתגר אותנו בלהאמין בו. שבאמת להאמין בריבונו של עולם זה דבר מורכב. זה דבר שאני צריכה לבחור להיות ברובד מאוד מאוד פנימי של הקיום שלנו. אבל השם גם לא נטש אותנו. הוא נותן לנו סימנים לזה שהעולם הזה הוא לא רק מה שאנחנו רואים בחושים. נכון? מכירות? יש לכם דוגמאות? נגיד את זה עוד פעם. הקדוש ברוך הוא לא נוטש אותנו. זה אני ממש אוהבת. יש פסוק באיוב שאיוב אומר, מבשרי אחזה אלוקה. בגוף שלנו, בחומר, בקיום הכי פיזי שלנו, השם נותן לנו כל מיני סימנים לעקרונות רוחניים שקיימים במציאות. יש במציאות, השם מלמד אותנו שהמציאות היא לא רק מה שאנחנו חווים בחושים הכי הכי בסיסיים שלנו. דוגמה, מישהי פה פעם עשתה צילום, כן? צילום שיניים או צילום ביד או צילום ברגל. מה זה? מה קורה שם?
מראה את הבפנים.
כן, הנה, תסתכלו על היד שלי, מה יש בפנים? אתם יכולות להמציא לגו, פלסטיקים, צנרת, כל אחת יכולה כי היה דמיון הטובה עליה. פעם באמת רק כשמישהו מת, אז היו יודעים שיש עצמות, כאילו רק אם אתה חופר בפנים. היום, את נכנסת, זה מדם קירי, היא גילתה את הקרינה הרדיו-אקטיבית, זה בפינת הידע הכללי, נכון? מה זה קרינה רדיו-אקטיבית? יש חומרים שאם מקרינים אותם על הגוף, אחר כך, זה חומרים שהם אפילו לא רואים אותם, זה התפרקות של כל מיני אטומים, של כל מיני יסודות. ואם מצלמים בדיוק בדיוק, מה רואים פתאום? את מה שנמצא בפנים. יש עוד דוגמאות כאלה. ראיתם פעם משקפת ראיית לילה? הרבה פעמים בחדשות, כשיש כל מיני מבצעים וכאלה, אז מראים סרטונים, רואות חדשות, שהכל נראה שם באיזה צבע? ירוק, בדיוק. מה ראיית לילה עושה? מה היא רואה? ומה היא רואה בעצמים? למה אי אפשר לראות את זה בעיניים? כי היא רואה גלים של אינפרה אדום, סליחה, זה היה היחידת מחקר שלי בפיזיקה, עשינו מעבדה באיזה חברה שעושה מכשירים לראיית לילה. נראה לי זה כזה פסה, זה היה לפני 22 שנה, נראה לי היום זה הרבה יותר מתקדם, אבל זה מגניב, זה משקפיים שהן לא רואות קרני אור רגילות, הן רואות קרני אינפרה אדום. קרני אינפרה אדום זה דבר שהעין האנושית היא לא רואה אותו, אבל המשקפיים האלה רואות את זה, בסדר? עוד דוגמאות, אתם יודעת על עוד דוגמאות, נגיד ראיתם פעם יחידה של כלבנים, מה הם עושים? את ערכת פעם חומר נפץ מרחוק? אני מקווה שלא יצא לך, אבל גם אם יהיה, את כנראה לא תאריכי. למה? כי טווח החישה של כלב, החוש הריח שלו, הוא הרבה יותר רחב משלנו, דרך אגב גם השמיעה, והם מריחים דברים שאנחנו לא מריחים. טוב, מה אני מנסה להגיד פה? שבעצם כל המציאות כולה היא מקפלת בתוכה הרבה מעבר למה שמוחש בחמשת החושים שלנו. למה השם נטע את הכישרונות החומריים האלה במציאות? מה הוא רוצה ללמד אותנו? שיש מציאויות שהן מעבר לקליטה החושית שלנו. לדוגמה, נבואה. לדוגמה, ריבונו של עולם. לדוגמה, לא סתם יש את הביטוי הזה, החוש השישי, טוב? כשאת נמצאת ליד חברה שלך ורואה אותה מחייכת, שמחה, כאילו, עושה הכל כרגיל כאילו, ואת מרגישה משהו בלב שלך. לא, לא, לא עובד טוב. מכירות את האינטואיציה הזאת? זה גם, זה דברים שבחוש, בדברים הנגלים, אנחנו רואים מציאות אחת. בדברים העמוקים של הקיום שלנו, יש מציאות של בינת הלב, של כוחות, של אמונה, שהם הרבה הרבה מעבר למישוש, מה עוד? ראייה, טעם, ריח ו... מה שכחנו? שמיעה. כן, תודה. בסדר? שהם הרבה מעבר לזה. והקדוש ברוך הוא אומר, אדם נברא עם היכולת הזאת, הפנימית, להאמין, להתבונן במה שמעבר לו. זה לא משהו שאני צריכה לקנות מבחוץ. זה הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שזה קיים במציאות. אבל זה באמת משהו שקיים אצלנו. וריבונו של עולם מונח שם. הוא חלק מהדברים האלה במציאות. מה זה? זה לא חלק מהדברים האלה. זה הדבר במציאות שהוא הכי הכי חזק שנמצא ואיננו נמצא. והעבודה הפנימית, האמונית, נכון, אמונה בדיוק, דיברנו על זה הרבה בתוכנית הוראה, אז זה ככה, ממש הרב צבי יהודה ובכלל חז"ל, ולא יודעת אם חז"ל, אבל הרבה אחרונים, מרבים מאוד לדבר על איפה האמונה הזאת נמצאת, מה היא, איזה כוח בכוחות הנפש שלנו, על מה היא יושבת. דיברתם על זה פה פעם? אם היא שכל, אם היא רגש, אם היא משהו, כן, כן, לא, לא, עוד לא. דברו על זה כנראה. לא, נכון? אמונה זה לא דבר שאני יכולה להוכיח בהוכחות שכליות למישהו. ככה, ככה, ככה וככה, הנה, יש אלוהים. תודה רבה, שלום. בביתר ירושלים בטח היו מאוד שמחים, נכון? כל גול זה הוכחה ש... לא הייתם אף פעם? שיש אלוהים, כן, זה מאוד... זה הוכחה ניצחת, בסדר? אמונה זה לא דבר שאנחנו יכולים להוכיח בשכל, אבל זה גם לא דבר שהוא רק של רגש. זה לא משהו שאני רק מרגישה או לא מרגישה, כי אחרת, אם זה היה יושב רק על הרגש, העולם שלי היה מאוד קשה לו להאמין, העולם הפנימי שלי. כי פעם אחת הנסיעה מתלהבת, ויש שמש בשמיים, והציפורים מצייצות, וקיבלתי 800 בפסיכומטרי, וכל האוניברסיטאות רוצות שאני לקבל אותי, וכו וכו וכו, והכל סבבה. ויש רגע אחד שלא עלינו, קוראים כל מיני דברים מורכבים, ואז אני מתרסקת, ומי, מה, מו, למה, כמה, בסדר? אמונה זה לא רק רגש, זה לא שכל, זה משהו, בדיוק בדברים האלה שאמרנו קודם, משהו שמרכיב את המציאות והוא מאוד מאוד מסתתר. והעבודה שלנו זה לגלות את זה. העבודה שלנו זה להיחשף לזה. לכן הכפירה היא פה, היא באמת אפשרית. אדם יכול לחיות חיים שהוא כופר בעיקר ואומר, אין ריבונו של עולם, יש, לא לפני הסיום. יש קטע כזה, נתן אלתרמן, זה כזה ישן. לא יודעת אם אתם מכירות אותו בכלל, אבל זה כזה חמוד, כי זה כזה מבטא בדיוק את הקונפליקט הזה של האמונה, את הקטשיות הזאת. טוב? רוצות? זה עם חרוזים, זה להתעורר. אז קלריקל זה אדם ששואף להשליט את שלטון הדת. זה עוד לפני שהיה המושג הזה, הדתה. אז זה היה מושג לועזי. להורים חופשיים, זוג מוכר לי מאוד, נולד ילד חמוד וחופשי בדעות. אך בטרם הילד עמד על רגליו, כבר הרגיש האם והרגיש גם האב, כי בזה התינוק, במין דרך פטלית, פטלית זה קיומית, כאילו, משתרשה נטייה חזקה קלריקלית. ערב ערב שאלו אותו קלריקל, מה למטה? ומה בשמיים מעל? מי מציא כוכבים להעיר בלילות? מי יושב ברקיעים המלאים מורה? מי מוריד הטללים? וכמו זה שאלות של אנשי המאה השחורה. אך ידעו ההורים, עד נפשם כמעט קצה, לעמוד איתנים למול כל פרובוקציה. וענו לו בנחת, תשובות ביולוגיות, פיזיות, כימיות, אנתרופולוגיות, וכמובן שאב, גם האם, שניהם יחד, עוד חיכו לעיקר באימה ופחד, לא לשב, יום אחד התאוריו הבואים, הפיליסטר זה כמו מרדן, כאילו, שאל אם יש אלוקים, נדמו אב האם והחלו לחזות, איך הגיע אליו השמועה על הזאת, והובא לשיחה משפחתית זה הסעיף והוחלט, זאת סיפר לו הסב שבצריף, אך הסב נשמע בדמעות שליש, שאת זאת השמועה לו סיפרו לאיש, ובזמן התפילה כל נזהרו כל יום שנכדו לא ייגש אליו חס ושלום, ואינו מתפלל בנשימה עצורה, שנכדו לא ישמע את השם הנורא. והצריף הוא סגור ואטום בתכלית, שנכדו לא יראו עטוף בתלית. ועלתה הצעה אז לקראת הבאות, להגן על הילד מפני השפעות, ולשמור את נפשו הרכה ופתיה, מגורמי תאיות ותהייה. אך היה שם חבר הגיוני ומיושב, שאמר בלי לחזור פעמיים, לשם כך יש לקום ולהסתיר מפניו, קודם כל, אדמה ושמיים. כל כוכב הוא לילד כמין פרובוקטור, אך בזה העולם הסוער וניתח, שמרקסיסט לא גדל עוד בתוך אינקובטור. ואולי פחדנות על לשמור אותו כך, קצת עלוב יראה המרקסיסט שיחרוג מקופסת חינוכו מעוטף כאתרוג. לוחמים ותיקים, אב, מורה ומורה, אל תהיו פוחדים כה מעין הרע. וחוץ מזה שכחו השוקלים ודנים, שגם הם היו קלריקלים קטנים, והאסון לא קרה, יש דואג ומרחם. הם גדלו אפיקורסים, ברוך השם. אפיקורסים זה הכפירה. למה אני מביאה את זה כאן? כי בעצם, תדעו לכם שהרבה שנים אני ממש הלכתי עם תהייה כזאת. איזה דבר היה אברהם אבינו? זה היה דבר אברהם אבינו, אבל איך כבר מגיל 3, נכון ככה כתוב, שהוא הלך ושאל שאלות להכיר את בוראו, ולא יודע מי יש לה פה אחים קטנטנים, או ילדים קטנים אחיינים, או היא עבדה בגן ילדים. אבל ילדים קטנים זה בדיוק התמימות הזאת, שהם מסתכלים בחוץ וברור להם שמה. מה ברור להם? שיש מי שמנהל את האירוע הזה, שיש ריבונו של עולם, ואיפה הוא נמצא, ולמה הוא נמצא, וכמה הוא עושה, ועם מי הוא מדבר, ומה הוא עושה. זה ממש ההתפתחות הטבעית של האדם, זה למצוא את ריבונו של עולם שמצוי, מצוי בכל פינה ופינה מהחיים שלנו. אין, איך הרב אמר בטיול הזה, אין צמח שאין לו, אין עלה שאין לו מלאך שאומר לו גדל. כל הקיום שלנו הוא מלא במציאות השם. ועכשיו, אז מה קורה בכפירה בעצם? כשאדם, כמו שהוא אומר, גדלו אפיקורסים ברוך השם, כשאדם עובר ניסיונות בחיים, ואיסורי, ובאמת ניסיונות במובן שהוא מתרחק מריבונו של עולם, זה ניסיונות. באים איסורים לאדם יפשפש במעשיו, כי האיסורים הם באים מצד אחד לגדל אותנו מבחינה רוחנית, מצד שני הסכנה שבהם, ושבאמת ניפול ונחלש ונתרחק מריבונו של עולם. אז אדם שעובר כאלה ניסיונות וכאלה איסורים, שהוא באמת מתרחק מריבונו של עולם, עד שהוא מגיע למצב שהוא אומר, אין אלוהים, אין, לא שייך אליי, זה לא חלק מהסיפור שלי, זה לא חלק מהחיים שלי, יש לזה השפעה מאוד מאוד קשה על עצמו, על הבריאות הנפשית שלו, על הקיום שלו, בסדר? אז בואו ננסה טיפה להבין את זה. יש פה פסקה משמונה קבצים, לא מתיימרת שוב להבין את כולה, אבל אני רוצה שנבין קודם כל מה הנזק של הכפירה, למה היא באמת כזאת גרועה, ואז עוד יותר תהיה לנו שאלה, אז למה הקדוש ברוך הוא מצמיח ככה את הגאולה, ואז ננסה קצת יותר להבין את זה. אז ככה, יש לי שאלה בשבילכם, הוא אומר לנו פה, טוב, נקרא את המשפט הראשון, ואז, יש לנו עוד שתי דקות, טוב, נתחיל. הקשחת הלב מהעניין האלוקי, עד זילותה של הכפרנות, מארסת את הנשמה ואת העולם בשני דרכים. קודם כל, איך הוא קורא לזה, לכפירה, בהתחלה? איך הוא קורא לה? כן, כן. כאילו אני הופכת את הלב שלי, זה מדהים, בסוף של פסקה א', הרב ממש מדבר על אטימות הלב, שנוצרת מכל הריחוק הזה שעם ישראל לא יודע מי הוא. שהלב ממש נהיה אטום. אפילו לפעמים אני מרגישה שזה גם לי קורה. אתם מכירות את זה שלפעמים יש פיגוע וכבר מרוב שאתם לא יכולות יותר לא לשמוע את הכאב ולא לראות את הקושי ולא... וואי, כאילו כמה הלב יכול להצטער אתם... לא יודעת, אולי אני רק לא צדיקה פה. אבל אני אפילו לא מסתכלת בחדשות, לא רוצה, אני מתפללת בלי שמות. כאילו כבר אין לי יכולת בנפש להכיל את ה... את הכאב הזה, אז אנחנו אוטמים. אז הרב אומר, זה הקשחת הלב. הקשחת הלב מהעניין האלוקי, את כאילו הופכת את הלב שלך להיות אפילו לא קיר בטון, לא יודעת, בונקר כזה. אני מתרחקת מריבונו של עולם מהעניין האלוקי, ממש הופכת את הלב שלי להיות קשוח. עד זילותה של הכפרנות. אז למה זה מוביל? מה זה זילות? כן, כן. הכפרנות, כל העניין שלה זה שהתורה, שריבונו של עולם, שמציאות השם היא הופכת להיות דבר זול. מה אנחנו מכירים? איזה תכונה של הדור שלנו יוצר את הזילות הזאת? פעם, אם נפגשתם עם ציניות, לא יודעת אם יצא לכם, זה היה ציניות, סליחה. אבל בסדר? נכון? ציניות זה הקטע שלה. להפוך הכל להיות בקטנה, כלום, זול, אין ערך. שום דבר, הכל אמת, אבל לשום דבר אין ערך. זה ממש אחד מהדברים המאוד בסיסיים של הפוסט-מודרניזם. שהכל זול, הכל, אם הכל הוא אמת, נכון? אם עכשיו יהיה, לא יודעת, פתאום ייפול מתח של מטאורים מלאים מלאים היעלומים, כולם יאספו מלא יעלומים. בכמה הם ימכרו אותם? כנראה שלא באלפי שקלים, טוב? אלא זה יותר אולי דומה לעגבנייה, 10 שקל לקילו, סתם לא יתן לי מושג כמה לעגבנייה עכשיו. בסדר? כשיש לך דבר הרבה ממנו, הוא כבר הופך להיות זול. כשהכל אמת, אז מה קורה לאמת? היא נהיית? כלום. זולה. האמת תהיה נהדרת. מי שזוכרת מהמשנה הראשונה שקראנו על העקבת עד המשיכה. הכפרנות היא הופכת את המציאות של דבר, של הדברים היקרים לנו בחיים. תורה, מציאות השם, אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, להסתכל על הדברים היקרים לנו בחיים, היא הופכת את זה להיות זול. מהרסת את הנשמה ואת העולם בשני דרכים, אבל את זה כבר נמשיך בפעם הבאה.